الليل صغير أصخش عشوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, כ"ב בסיוון תש"פ, מסכת שבת, דף קוף, הדף המאה, השתבח שמו הגדול עד. מאזינים לרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. לומדים אנו בסייעת הדשמה היום את הדף המאה במסכת שבת, דף קוף, שבת קוף בגמטריה, זה 802, בדיוק. תחינתנו ותפילתנו, אנא השם מושיע נא, אנא השם הצליחה נא. וכאשר נצרף לשבת קוף את התאריך של היום, כ"ב בסיוון תש"פ, שזה בגמטריה 1732, נקבל את הפסוק בתהילים צדי א', אורך ימים אסביהו והראו בישועתי. וגם הפסוק במשלי פרק ה', יפוצו מעיינותיך החוצה ברחובות פלגי מים. לכבוד תלמוד תורתנו, שהיא כנגד כולם, לכבוד תלמוד תורתנו בדף קוף, הדף המאה של מסכת שבת. יהי רצון מפניך, אדוהינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו ביום המיוחד הזה אנחנו מקדישים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, רבי אברהם מנחם בן אינדה מירה, רבי גרשון בן שרה, רבי יקותיאל יהודה בן חיה פייגה פרל, הילדה חנה בת אסתר, ומרת חיה גיטל בת יפה שיינדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. ביום בו אנו לומדים את מסכת שבת בדף המאה, שבת קוף, שזה בגמטריה, אנא השם מושיע נא, אנא השם הצליחה נא. פותחים בסייעת הדשמיה כהרגלנו הטוב. מאז קראנו את עשרת הדיברות בפרשת יתרו השטה, עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות, על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה פ"ט, שלא נשחט שה הפסח ב-14 בניסן, בעוד שהחמץ ברשותנו. משורשי המצווה, לפי שקביעות זמן בכל העניינים וקיום עשייתן ידוע הדבר אצל כל האדם. ועל כן, בדבר הפסח, שהוא דבר גדול אצלנו בקיום הדת, כמו שכתבנו לאל במצווה כ"א, ציווה הקל ברוך הוא שנעשה עניינו בסדר ובקביעות זמן לכל דבר ודבר מדבריו. ולא תבוא מצווה ממצוות עניין המועד הזה בגבול חברתה. ועל כן נזהרנו להשבית החמץ הנמאס בעינינו לשעתו תחילה, ואחר כך להתחיל בקורבן הפסח, שהוא התחלת שמחת המועד הטוב. ועוד, אם שמענו טוב מזה, נחזיק בו. והדברים לקוחים מתוך שורשי החינוך, תקציר של ספר החינוך, ובפירוש מצוות השם נאמר, מצוות לא תעשה שלא לשחוט שה הפסח ועדיין חמץ קיים, שנאמר לא תסבח על חמץ דם זבחי. ונאמר בפרשת כי תישא בספר שמות, לא תשחט על חמץ דם זבחי, אחד השוחט ואחד הזורק הדם, ואחד המקטיר האימורים, אם היה ברשות אחד מהם או ברשות אחד מפני החבורה שאוכלים פסח זה, כזית חמץ בית הקרבתו, לוקה והפסח כשר, ונוהג בזמן הבית. זוהי מצווה פ"ט מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו, ואת תלמוד תורתנו בערב שבת קודש פרשת שלח לך. אז למדנו את דפים צדי ח' וצדי ט' במסכת שבת. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה דין המעביר דלת עמוד ברשות הרבים מקורה ומדוע? והתשובה פטור מפני שאינו דומה להוצאה שעשו במדבר, ששם לא היה מקורה רשות הרבים. שאלה שנייה לרב כהנה, איך היו מונחים קרשי המשכן על העגלות והתשובה זוג קרשים צמודים זה לזה, והטבעות כלפי פנים, ועוד זוג קרשים צמודים זה לזה, והטבעות כלפי הטבעות של הזוג הראשון. שאלה שלישית, איך היו עשויים הקרשים והתשובה לרב יהודה, למטה עובים עמה ולמעלה הולכים ונהיים צרים בטפח, ולרבי נחמיה למטה ולמעלה אותו עובי, עמה. שאלה רביעית, איך היה עומד הבריח התיכון? התשובה בגמרא מבואר שהיה עומד בנס, על ידי שהבריח התיכון היה מסובב את כל המשכן, עובר בזוויות, בין קיר לקיר, ואילו בברייתא של מלאכת המשכן מבואר שהיה עובר רק בדופן האמצעי ממזרח למערב, את הברייתא הזו מביאה תוספות. שאלה חמישית, האם היריות היו מחסים את כל הקרשים במשכן, והתשובה לרבי יהודה היו מחסים ולרבי נחמיה לא, בגלל שהוא סובר ששיעור הקרש למעלה אינו טפח. ולכן העירייה תופסת גם את האובי, ולא נשאר לה למטה לחסות את כל הקרש. שאלה שישית, למה המשכן דומה והתשובה לאישה שמהלכת בשוק ושיפוליה מהלכים אחריה? שאלה שביעית, ממה היו עשויות יריות תחתונות וממה העליונות והתשובה תחתונות חילת וארגמן? תולעת שני ושש והעליונות מעשה איזים. שאלה שמינית, כמה היא דרך רשות הרבים ומייכן לומדים זאת? התשובה רוחב דרך רשות הרבים את זין עמה ונלמד הדבר מעגלות המשכן, שהיו בית עגלות של היי עמות ועוד רווח ביניהם, היי עמות, ועוד חצי עמה מכל צד של הדרך. שאלה תשיעית, בור, היי תפחים וחולייתו, היי תפחים, האם נחשב הבור לרשות היחיד והתשובה? כן, מפני שבור וחוליה מצטרפים לעשרה. השאלה האחרונה, הגמרא מסתפקת מה הדין בעומד ברשות הרבים וזורק על עמוד גבוה עשרה תפחים. באיזה אופן מסתפקת הגמרא? מסבירים התוספות, כשהגיע לעמוד נגמר כוח הזריקה ונפל על העמוד, אבל אם זרק באלכסון או הוציא ביד, חייב. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדפים צדיחת וצדיתת במסכת שבת, בערב שבת קודש פרשת שלח לך. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום ראשון בשבוע חבבית בסיוון תשפ, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף המאה, דף קוף במסכת שבת, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף התשעה ותשעים, דף צדיתת עמוד ב', 14 שורות מתחילת העמוד, בנקודה ומן המילים, אמר רב מיישה, באי רבי יוחנן, כותל ברשות הרבים גבוה עשרה ואינו רחב ארבעה, הוא מוקף לקרמלית, ועשאו רשות היחיד, וזרק ונח על גביו מהו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, מגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הגמרא מביאה עוד ספיקות בדיני הוצאה בשבת. אמר רב מיישה, באי רב יוחנן, הסתפק רב יוחנן, כותל העומד ברשות הרבים וגבוה עשרה תפחים, ואינו רחב ארבעה תפחים, ומוקף לכרמלית, בכותל זה הקיפו בקעה שהייתה כרמלית, והסעו, הכותל הפך את הכרמלית לרשות היחיד, כגון שנעשה הכותל סביב לכרמלית לשם דירה, שאז אף אם הכרמלית גדולה יותר משיעור של בית צעתיים, היא נעשית רשות היחיד על ידי הכותל הזה, או שהקיף רק בית צעתיים שבאופן זה נעשית הכרמלית רשות היחיד, גם אם לא הוקף לשם דירה. וזרק חפץ מרשות הרבים ונח על גביו על ראש הכותל. מהו? מה הדין בזה? מי אמרינן? האם יש לנו לומר שכיוון די הכותל אינו רחב ארבעה תפחים מקום פטורו, והזורק על ראש הכותל אינו חייב משום הוצאה, או דילמה או שמה יש לומר? כיוון די הכותל הסעול הכרמלית רשות היחיד, אם כן כל החלל שבתוך היקף המחיצות, כמן דמלי דמיה, יש לנו להחשיבו כאילו הוא מלא. וראש הכותל נחשב כחלק מרשות היחיד שיש בה, ארבעה תפחים על ארבעה תפחים, והזורק על ראש הכותל חייב משום הוצאה. אמר אולה, פושט אולה את הספק של רבי יוחנן, יש ללמוד שראש הכותל חשוב רשות היחיד בקל וחומר. אם לאחרים עושה מחיצה, אם כותל זה עושה מקום אחר. דיינו כל החלל שבין המחיצות, שיהיה חשוב רשות היחיד לעצמו. לא כל שכן שיועיל להיות רשות היחיד. ומביאה הגמרא עוד המוראים שאמרו כדברי אולה. התמרנמי, כך נאמר בבית המדרש, אמר רבי חייא ברשי, אמר רב בשמו של רב, וכן אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, יש גורסים רבי יונתן, כותל ברשות הרבים גבוה עשרה תפחים ואינו רחב ארבעה תפחים ומוקף לכרמלית, ובכותל זה הקיפו בקעה שהייתה כרמלית, ועשאו הכותל הכרמלית רשות היחיד, אז זורק חפץ מרשות הרבים ונח על גביו, חייב, מדוע? אם לאחרים עושה מחיצה, אם עושה מקום אחר שיהיה חשוב רשות היחיד לעצמו לו כל שכן שיועיל להיות רשות היחיד? ולכן ראש הכותל הזה חשוב רשות היחיד. באי רבי יוחנן הסתפק רבי יוחנן, בור שהיה עמוק 9 תפחים, ועקר ממנה חוליה גוש אדמה והשלימה על ידי כך 10 תפחים. הניח את האדמה ברשות הרבים, מהו? מה הדין בזה? האם אומרים שעקירת החפץ מהבור ועשיית המחיצה מחשיבה את הבור לרשות היחיד? בהדי הדדי כהתו, ביחד הם באים ומחייב על ההוצאה הזו מהבור לרשות הרבים, כיוון שלאחר שעקר נעשה הבור רשות היחיד, או לא מחייב, שכיוון שלפני העקירה לא היה הבור רשות היחיד, אין זה נחשב שעקר מרשות היחיד? מוסיפה הגמרא ספק נוסף. ואם תמצא לומר, אם תרצה לומר, כיוון דלא אבי מחיצה 10 מעיקרה, לא מחייב, שכיוון שלא היה לבור מחיצה של 10 תפחים קודם העקירה, אינו חייב, יש להסתפק מה הדין בבור עמוק 10 תפחים, ונתן לתוכה חוליה גוש אדמה לתוך הבור מרשות הרבים, ומעטה בכך מעומק של 10 תפחים, וביטל מהבור שם של רשות היחיד, מהו? באופן זה, הנחת החפץ בבור שהוא רשות היחיד, וסילוק המחיצה המחשיבה את הבור לרשות היחיד בהדי הדדיקת, וביחד הם באים. יש להסתפק האם מחייב הוא על ההכנסה הזו, כיוון שלפני שהניח את האדמה בבור עדיין, חלל הבור היה חשוב רשות היחיד, או לא מחייב, או אינו חייב, כיוון שאם הנחת האדמה בבור, בטל ממנו שם רשות היחיד. רוצה הגמרא לפשוט את הספק הזה, ומקשה, תפשוט לי מדידי, תפשוט את ספקו של רבי יוחנן מדברי עצמו. דתנן, שנינו במשנה לקמן בדף קוף עמוד א', הזורק חפץ למרחק 400 ברשות הרבים, ופגע בכותל. אם פגע למעלה 10 תפחים מהקרקע, הרי הוא כזורק באוויר רשות הרבים, ואוויר רשות הרבים למעלה 10 תפחים הוא מקום פטור, וממילא הזורק פטור. ואם זה רק למטה 10 מהקרקע, הרי הוא כזורק בארץ ברשות הרבים, ופני הכותל אינו מקום מסוים כדי שיהיה לו דין רשות אחרת, אלא דינו כרשות שהוא עומד בה, דהיינו רשות הרבים, והזורק בארץ 400 ברשות הרבים, למרחק של 400, חייב. כדין המעביר 400 ברשות הרבים, גם הזורק דינו כמעביר. ואבינן בא ונסענו ונתנו בדברי המשנה הזו, והלא נח. והרי החפץ לא נח על גבי הכותל, אלא חזר לאחוריו, פגע בכותל, ואף אחורנית, כי פני הכותל חלקים הם, ואין החפץ יכול לנוח שם, ונמצא שלא עשה הנחה מחוץ ל-400 ממקום העקירה, ומדוע חייב הזורק, כשזרק למטה 10 תפחים לקרקע. ואמר רבי יוחנן ליישב את הקושייה הזו, בדבילה שמינה שנינו. המשנה מדברת שהוא זרק תאנה שמינה שנדבקת לכותל מחמת השמנוניות שבה, ואינה חוזרת לאחוריה לתוך 400. ומכך ששנינו במשנה זורק 400 משמע, שמדובר אפילו ב-400 מצומצמות, ואם כן יש לשאול, עמי, מדוע אותו זורק דבילה חייב על הזריקה הזו? הקממת מ-400, הרי כשנדבקה התאנה בכותל, נתמעט מקום הזריקה ממקום עומדו של הזורק, ועד לכותל בו נדבקה התאנה, יש פחות מ-400 כשיעור מקום התאנה שנדבקה לכותל. ומכל מקום הוא חייב על הזריקה, כיוון שבשעת הזריקה היה 400 בינו לבין הכותל, אף שעל ידי הזריקה נתמעט משיעור 400. ואם כן, יש גם לחייב את המניח חוליה בתוך הבור, שעומקו היה 10 תפחים, אף על פי שעל ידי ההנחה הזו, מתמעט עומק הבור 10 תפחים. כך רוצה הגמרא לפשוט את הספק של רבי יוחנן. אבל דוחה זאת הגמרא ואומרת, אין ללמוד מניח חוליה בתוך הבור מזורק תאנה בכותל. מדוע? התם לא מבטלי, אחה מבטלי. שם בזורק תאנה, אינו מבטלה במקומה ולא חשובה כחלק מהכותל, ולכן אינה ממעטת מ-400. אבל כאן במניח חוליה בתוך הבור, הרי הוא מבטלה שם. החול הזה, האפר הזה, יישאר בתוך הבור. ולכן יש להסתפק שמה אינו חייב על ההנחה הזו שעל ידה מתמעט הבור מעומק של 10 תפחים. ויהיה הגמרא ספק נוסף הדומה לספק של רבי יוחנן. באי רבה. הסתפק רבה זרק דף, עץ, שיש בו 4 תפחים על 4 תפחים ברשות הרבים, ונח על גבי התעידות הגבוהות 10 תפחים, ואינן רחבות 4 תפחים, שהם מקום פטור. וכשנח הדף על היתעידות, נעשה מקום היתעידות רשות היחיד, שעכשיו יש בראשם 4 תפחים על 4 תפחים. מהו? מה הדין בזה? האם חייב הזורק משום מוציא מרשות הרבים לרשות היחיד, או לא? מבררת הגמרא מהי כמיבאי אלה, במה הסתפק רבה? אם הוא הסתפק, האם יש לחייב על הוצאה כשהנחת החפץ ועשיית המחיצה המחשיבה את המקום שבו הונח החפץ לרשות היחיד, בהדי הדדיקת וביחד הם באים, ולא היה למקום שנח שם החפץ דין של רשות היחיד, אלא בסוף ההנחה, או שנאמר שאין חייב רק אם היה למקום ההנחה דין רשות היחיד מתחילת ההנחה ועד סופה, אם זה הספק של רבה, היינו דרב יוחנן. הרי זהו הספק השני של רבי יוחנן, שהסתפק כשנשתנה דין הרשות בהנחת החפץ, אם די במה שהיה למקום דין רשות היחיד רק בתחילת ההנחה, או שאינו חייב עד שיהיה למקום ההנחה דין רשות היחיד מתחילת ההנחה ועד סופה. אלא אומרת הגמרא כי כמיבאי אלה לרבה ספקו של רבה הוא, כגון דזרק דף וחפץ מונח על גביו. שכאשר נח הדף על היתידות נעשה מקום היתידות רשות היחיד. והספק של רבה, אם נפשוט בספיקו של רבי יוחנן שהוא פטור, שכדי לחייב צריך שיהיה מקום ההנחה רשות היחיד מתחילת ההנחה ועד סופה, יש להסתפק באופן זה שהיה מונח חפץ על גבי הדף. מהי? מה יהיה הדין? האם כיוון דבעדי הדדיקת הוא כיוון שעשיית היתידות לרשות היחיד והנחת החפץ ביחד הם באים? אז ממילא כי הנחת חפץ ועשיית מחיצה דמי, דומה הדבר לעשיית מקום ההנחה לרשות היחיד יחד עם ההנחה, שהוא פטור כיוון שלא היה מקום ההנחה רשות היחיד בתחילת ההנחה, או דילמה, או שמה יש לומר, כיוון דלא אפשר דלא מידה לפורטה והדרנייך, לא ייתכן שלא יהיה החפץ מורם מעט מעל הדף בשעת ההנחה, ואחר כך יחזור וינוח עליו, שהרי הוא זורק את הדף עם החפץ שעליו, אז ממילא כנראה החפץ ניתק מן הדף במעט, ורק אחרי שנח הדף חוזר החפץ ונח עליו, ממילא כעשיית מחיצה והנחת חפץ דמי. הרי זה נחשב כשנעשתה המחיצה קודם ההנחה, שקודם שנח החפץ כבר נעשה הדף לרשות היחיד, והנחת החפץ הייתה כולה ברשות היחיד, ממילא חייב על הנחת החפץ. אומרת הגמרא, תיקו תעמוד השאלה זו בספק, כי השאלה זו לא נפשטה. תיקו בראשי תיבות, תשבי אלו אליהו הנביא, יתרץ קושיות ובעיות במהרה בימינו, כשיבוא לבשר על הגאולה. מביאה הגמרא ספק נוסף של רבא בדיני הוצאה, וקודם הבאת הספק מביאה הגמרא הלכה שאמר רבא שאין להסתפק בה. אמר רבא, פשיט על הדין זה פשוט וברור לי, שמים המונחים בכלי על גבי מים, אינו הנחתן, זוהי הנחתם. ואין אומרים שכיוון שהמים מתנעים וזזים, אינם נחשבים כמונחים והנוטל אותם לא עשה עקירה, אלא כל המים נחשבים כמחוברים זה לזה, וגם המים העליונים חשובים כמונחים במקום שבו מונחים המים התחתונים. אם נטל מקצת מים והוציאם, נחשב שעשה עקירה וחייב. וכן פשוט וברור לי שאגוז הצף על גבי מים, לאו אינו הנחתן, אינו חשוב כמונח, כיוון שהמים מתנעים וזזים כל הזמן, ואין האגוז מונח. אם נטל את האגוז, לא נחשב שעשה עקירה. שכיוון שאין האגוז נחשב כמחובר למים, אינו חשוב שנח במקום שבו מונחים המים, אלא נחשב כמונח על גבי המים. וכיוון שהוא מתנעי שם מחמת נדנוד המים, אף שם אינו נחשב כמונח. באי רבה, אבל רבה הסתפק באגוז המונח בכלי, וכלי צף על גבי מים מהו? מה הדין? אם נטל את האגוז מהכלי והניחו ברשות אחרת. מי אמרינן? האם יש לנו לומר, בתר אגוז הזלינן, שהולכים אחרי האגוז והנייח, והרי הוא מונח בכלי וחשוב שעשה עקירה, ולמרות שאמרו במסכת קידושין דף למד ג' עמוד ב', רוכב על בהמה נחשב כהולך, וכן לעניין מלאכת הוצאה נאמר לקמן, בדף קוף נון ג', שהיא מניח חפצים על הבהמה כשהיא מהלכת, אין זה נחשב הנחה, ומבואר שם שגם על גבי אדם המהלך אין זה הנחה, ואם כן לכאורה גם כאן, אגוז המונח בכלי המהלך על גבי מים, אין האגוז נחשב כמונח, מכל מקום מסתפקת הגמרא שמא האגוז ייחשב כמונח, משום שדרך להניח חפצים בתוך כלים הצפים על המים, והרי זה דומה להנחה שהייתה במשכן. כך מסבירים התוספות לעיל בדף ה' עמוד ב', דיבור המתחיל אגוז. עוד דילמה או שמא יש לומר, בתר כלי הזלינן. הולכים אחר הכלי והלא נייח. הכלי הרי אינו מונח אלא הוא צף ומתנועע על גבי המים. וכיוון שהכלי אינו מונח, גם האגוז אינו נחשב כמונח. ושווה דינו לאגוז הצף על גבי מים שאין עקירתו נחשבת עקירה. אומרת הגמרא, תיקו תעמוד השאלה זו בספק שלא נפשטה, תשבי את הרץ קושיות ובעיות. הביאה הגמרא, דין דומה שמן הצף על גבי יין. שמן כיוון שהוא קל יותר מיין, הרי הוא צף על גביו ואינו מתערב בו, שנטלו והניחו ברשות אחרת. והוא הדין גם בשמן המונח על גבי מים, אלא כיוון שמחלוקת רבי יוחנן בן נורי וחכמים שממנה לומדת הגמרא את הדין הזה אינה שייכת אלא בשמן על גבי יין, כי הם נחלקו לעניין טבול יום שנגע בתרומה ומים אינם יכולים להיות תרומה. לכן נוקטת הגמרא שמן על גבי יין. אם כן, שמן הצף על גבי יין שנטלו והניחו ברשות אחרת, אם נחשב שעשה עקירה בשמן, הדבר תלוי במחלוקת רבי יוחנן בן נורי ורבנן. הם נחלקו במקום אחר לעניין שמן המונח על יין. דתנן, שנינו במשנה במסכת טבול יום, פרק ב' משנה ה', שמן של תרומה שצף על גבי יין של תרומה, ונגע טבול יום, מהו טבול יום? טמא שטבל להיטהר מטומתו, ועדיין לא העריף שמשו לא שקעה חמה על יום טבילתו, ודינו כשני לתומה ופוסל תרומה במגעו מדאורייתא, כפי שלמדנו במסכת יבמות בדף עין דלת עמוד ב', ונעשית התרומה שלישי לתומה, דהיינו שהיא עצמה טמאה ואסורה באכילה, אבל אינה חוזרת ומתמת תרומה אחרת. אם כן, שמן של תרומה שצף על גבי יין של תרומה ונגע טבול יום בשמן לא פסל אלא את השמן, אבל היין לא נפסל שאין נגיעתו בשמן נחשבת כנגיעה גם ביין, כיוון שאין השמן והיין נחשבים כמחוברים. אבל אם היה תמה נוגע בשמן, גם היין היה נפסל, שהתמה היה מתמה את השמן והשמן היה פוסל את היין. אבל כיוון שטבול יום נגע בשמן, שהוא רק פוסל את השמן אבל אינו מתמה אותו לתמה אחרים, אין היין נפסל. רבי יוחנן בן אורי אומר שניהם חיבור זה לזה וכדבר אחד הם, והרי זה כמו שנגע טבול יום גם ביין וגם היין נפסל. ומפרש המשנה האחרונה, שתנא קמא סובר שהשמן והיין אינם חיבור זה לזה לפי שהשמן צף על גבי היין ואפשר להפרידו ולסלק את כולו מעל גבי היין. ואילו סברת רבי יוחנן בן אורי היא, שמכיוון שאפילו אם יסלק את השמן אי אפשר שלא יישאר מעט ממנו עם היין, לכן שניהם נחשבים כמעורבים ומחוברים זה לזה. וכמו כן לעניין שבת, העוקר שמן מעל גבי היין בשבת, לחכמים הסוברים, שאינם חשובים מחוברים, הרי הוא כאגוז הצף על מים שאינו חשוב כמונח, ואינו חייב על עקירת השמן. ולרבי יוחנן בן אורי הסובר שנחשבים מחוברים זה לזה, הרי הוא כמים על גבי מים שנחשבים כמונחים וחייב על עקירת השמן. וכותב המאירי שמחלוקת רבי יוחנן בן אורי וחכמים, היא דווקא בשמן שצף על גבי יין, אבל בשמן על גבי שמן וכן יין על גבי יין, זוהי הנחתם כמו במים על גבי מים. ונטילת המשקים הרי כנטילה מעל גבי קרקע ונחשבת עקירה. ועוד הוא כותב, שיין על מים, הועיל ומתערבים לגמרי, יש אומרים שדנים אותם כמים על מים, או יין על יין, וזוהי הנחתם. כך גם פוסק ברוך השולחן באורח חיים סימן שין ממזיין סיבב, שדווקא שמן שאינו מתערב עם כל שאר המשקים אינו חיבור להם. אבל שאר משקה, כיוון שמתערב במים, הרי הוא כדבר אחד עם המים. ויהיה הגמרת דין נוסף, מעין הספק של רבי יוחנן לאיל, בדף צדיתת עמוד ב', במניע חפץ בבור, ומעטו מעשרה תפחים. דהיינו, שהניח לתוך הבור אפר, וממילא חלל הבור התמעט מעשרה תפחים. אמר אביי, בור ברשות הרבים עמוקה עשרה תפחים ורחבה שמונה תפחים על ארבעה תפחים, וזרק לתוכה מחצלת שהייתה מונחת ברשות הרבים. במקרה כזה, חייב. והדין הזה הוא דין פשוט, ועיקר החידוש הוא בדין שמיד נלמד. אבל אם חילקה לבור במחצלת הזו שהעמיד את המחצלת באמצע הבור, פטור. כיוון שעל ידי הנחת המחצלת בטל מהבור שם רשות היחיד, שמתחילה היה אורך הבור שמונה טפחים, ועכשיו נחסר אורך הבור את שיעור עובי המחצלת. וכיוון שהעמיד את המחצלת באמצע הבור, עכשיו אין באף אחד מחלקי הבור ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. וכיוון שהעמיד את המחצלת בבור כדי לשמש לבור, הרי היא בתהילה שם וממעטת את מחיצות הבור, ואין זה דומה לזורק מחצלת לבור, ששם אין המחצלת באה לשמש את הבור כלל, ולכן אינה בתהילה בבור. וכותב הרשב"א, אף שמבואר במסכת העירובין בדף ע"ח, שעובי מחיצות הבור מצטרף יחד עם חלל הבור, לשיעור של ארבעה על ארבעה טפחים, מכל מקום אין עובי המחצלת מצטרף עם חלל הבור לשיעור של ארבעה על ארבעה טפחים, כיוון שאין כתלי הבור מצטרפים רק כשהם עבים, ואפשר להניח עליהם דף ולהשתמש על גבם, אבל מחצלת שדקה היא, ואי אפשר להניח עליה כלום, אינה מצטרפת עם חלל הבור. והיה פשוט להבעיה שכיוון שבהנחתו בטל מהבור שם רשות היחיד, אינו חייב על ההנחה הזו, ולא כמו רבי יוחנן שהסתפק בכך. אומרת הגמרא להבעיה דפשיט עלי דמחצלת מבט למחיצה, להבעיה שפשוט לו שמחצלת מבטלת מהבור שם רשות היחיד ואינו חייב על הנחתה, כל שכן שהוא סובר במניע חוליה גוש אדמה בבור שהיה עמוק עשרה טפחים, ומעט אותו מעשרה טפחים ומבטלו שם, דמבט למחיצה שממעט את הבור ומבטל ממנו שם רשות היחיד, ואינו חייב על ההנחה הזו, שהרי אם מחצלת שאינו מבטלה בבור אף על פי כן מבטלת את המחיצה, כל שכן חוליה שהוא מבטלה בבור, דהיינו שאת האפר הזה הוא ודאי לא ישתמש בו ומשאיר את זה בבור, והחוליה הזו מתבטלת כלפי הבור, תבטל את המחיצה. אבל לרבי יוחנן דמיבאי לחוליה, רבי יוחנן שהסתפק במניע חוליה בבור שהוא מבטל את החוליה בבור, שאז יש לומר שהמחיצה מתבטלת ואין הנחתו נחשבת הנחה, והוא הסתפק לגבי זה, אם כן במניח מחצלת באמצע הבור, פשיטא ודאי הוא סובר שהוא חייב, שאף אם נאמר שכשבטל ממקום ההנחה דין רשות היחיד על ידי ההנחה הוא פטור, כאן הוא חייב, דכיוון שאינו מבטל את המחצלת בבור, לא מבטל למחיצתה, אין המחצלת מבטלת את מחיצת הבור, וגם אחרי הנחת המחיצה, עדיין הבור רשות היחיד הוא. כאילו רבי יוחנן הסתפק גם במניח מחצלת בבור, היה לו להסתפק במחצלת ולא בחוליה. וממה שהסתפק בחוליה ולא במחצלת, מוכח שהוא סובר שמניח מחצלת בבור, ודאי הוא חייב. ושואל בספר חפץ השם, הרי יש לומר שרבי יוחנן נקט את הספק שלו בחוליה כדי להשמיע לנו שגם בחוליה הוא מסתפק. כאילו היה מסתפק במחצלת, היינו אומרים שבחוליה פשוט לו שהוא פטור. מתרץ הגנזי יוסף, שאף אם היה רבי יוחנן מסתפק במחצלת, לא היינו אומרים שבחוליה פשוט לו שפטור. כיוון שאף אם הוא מבטל את החוליה בבור ובטל מהבור שם רשות היחיד, עדיין יש לרבי יוחנן להסתפק, אם הוא חייב באופן הזה. וכשם שהסתפק רבי יוחנן בבור תשעה ועקר ממנו חוליה, שאף שוודאי נעשה הבור רשות היחיד, הסתפק רבי יוחנן אם הוא חייב על הקירה כזו, אם כן היה רבי יוחנן יכול להסתפק במניח מחצלת בבור. ומה שהסתפק בחוליה ולא במחצלת, יש ללמוד שבמחצלת סובר רבי יוחנן שהוא חייב. ויהיה הגמרת דין נוסף שאמר רביי לגבי דברים הנתונים בבור. האם הם מבטלים את מחיצות הבור? ואמר רביי, בור ברשות הרבים עמוקה 10 תפחים ורחבה 4 תפחים. אם הבור מלאה מים וזרק מים או אבן מרשות הרבים לתוכה, חייב. אבל אם הייתה מלאה פירות וזרק חפץ מרשות הרבים לתוכה, פטור. ברר את הגמרה מה הייתה מה? מה הטעם החילוק בין בור מלא מים לבור מלא פירות? משיבה הגמרה, מים לא מבטלים מחיצתה. מים אינם ממעטים את הבור ואינם מבטלים ממנו שם רשות היחיד. והטעם שאין המים ממעטים את הבור, לפי שיש דברים שאם זורקים אותם במים הם שוקים. ולכן אין המים יכולים להיחשב כסתימה בבור, מסביר המאירי. ולא המגיד משנה מבאר את החילוק בין מים לפירות, שבמים יכול להסתכל ולראות לתוך הבור וניכרות המחיצות. אבל פירות, אומרת הגמרה, מבטלים מחיצתה, ממעטים את הבור, כמו שמילאו אפר, ומבטלים ממנו שם רשות היחיד. שואלים התוספות, דיבור המתחיל פירות, הרי לאל בדף צדיתת עמוד ב', התבאר שתאנה נדבקת בכותל, אינה ממעטת מ-400, כיוון שלא ביטלה בכותל. דהיינו, היא לא נשארת על הכותל. היא תיפרד ממנו, ולמה פירות ממעטים את הבור אף שאינו מבטלם שם? תרצים התוספות שהדרך להניח את הפירות בבור זמן רב, ולכן ממעטים את הבור, שנחשב כמו שביטלם. באופן אחר מתרצים התוספות שדווקא דבר מועט אינו ממעט, כשלא ביטלו, אבל אם ממלא את הבור פירות, הבור מתבעט, אף שלא מבטלם. עוד מקשים התוספות, מדוע מבטלים הפירות את מחיצות הבור? הרי מבואר במסכת עירובין בדף ע"ח שכל דבר שמותר לטלטלו בשבת, אינו נחשב כסתימה לעניין שבת. גם אם נאמר שהפירות שאמר רביי שממעטים בבור, היינו דווקא פירות של טבל, פירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות שאסור לטלטלם בשבת, עדיין יהיה קשה, מדוע הזורק לבור מלא פירות פטור? הרי מדאורייתא, מותר לטלטל את הפירות הללו, כי איסור מוקצה אינו אלא מדרבנן. ואם כן מדאורייתא, אין הפירות נחשבים סתימה בבור. תרצים התוספות שמדאורייתא כל דבר נחשב כסתימה. גם דבר שמותר לטלטלו בשבת. ולכן אמר רביי שבור מלא פירות הזורק לתוכו פטור. אלא שחכמים החמירו שדבר שמותר לטלטלו בשבת לא ייחשב כסתימה. ומטעם זה גם בור מלא פירות אסור מדרבנן לזרוק לתוכו מרשות הרבים. ולכן אמר רביי שבור מלא פירות הזורק לתוכו פטור, אבל לא אמר שמותר לזרוק לתוכו, כיוון שמדי רבנן אסור לזרוק לתוכו. אומרת הגמרא, תניא לנמי אחי, שנינו כן בברייתא, כמו שאמר רביי, הזורק חפץ מן הים שהוא כרמלית, לישרתיה, דרך סלולה המוליכה מעיר לעיר שהיא רשות הרבים, וכן הזורק מן הישרתיה לים פטור, שמהתורה אין איסור להעביר חפץ מכרמלית לרשות הרבים ומרשות הרבים לכרמלית. רבי שמעון אומר, אם זרק מרשות הרבים לים ויש בים במקום שזרק בור עמוק 10 תפחים ורחב 4 תפחים, חייב, שלמרות שכל הים הוא גם כן עמוק 10 תפחים, ואף על פי כן דינו כקרמלית, מכל מקום אותו הבור, כיוון שהוא נבדל משער הים, הרי הוא רשות היחיד. הרי שחייב רבי שמעון את הזורק מרשות הרבים לבור שהוא רשות היחיד, אף שהבור מלא מים. ומוכח שאין המים ממעטים אותו ואינם מבטלים ממנו שם רשות היחיד. אילו תוספות הראש ביאר שרבי שמעון לא חולק על חכמים אלא בא לפרש את דבריהם. שחכמים אמרו שהזורק מהים לרשות הרבים ומרשות הרבים בים פטור, בא רבי שמעון לפרש שלא אמרו כן אלא בסתם, שלא נפל החפץ לתוך גומה שבים שהיא רשות היחיד. אבל אם זרק מרשות הרבים ונפל החפץ לתוך גומה שבים שהיא רשות היחיד, חייב. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף קוף עמוד א', ודברי המשנה הללו הזכרנו כבר לאל בדף זין עמוד ב', ובדף צדיתת עמוד ב'. המשנה מבארת את דיני הזורק חפץ 400 ברשות הרבים. כך אומרת המשנה הראשונה בדף קוף עמוד א'. הזורק חפץ ברשות הרבים 400 ופגע בכותל, אם זה רק למעלה מ-10 תפחים מהקרקע, הרי הוא כזורק באוויר רשות הרבים ופטור, שאף זה שזרק בכותל לא נח החפץ ברשות הרבים, שאוויר רשות הרבים למעלה מ-10 תפחים הוא מקום פטור. ואם פגע למטה מ-10 תפחים מהקרקע, הרי הוא כזורק ונח בארץ ברשות הרבים וחייב. והגמרא תבאר איכן הייתה ההנחה. שהזורק חפץ ברשות הרבים ונח החפץ בארץ במרחק של 400, חייב. כדין המעביר 400 ברשות הרבים, והזורק דינו כמעביר. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף קוף עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהזורק חפץ 400 ברשות הרבים ופגע בכותל למטה מ-10, חייב. מקשה הגמרא, והרי לא נח החפץ על גבי הכותל אלא חוזר לאחוריו, שפני הכותל חלקים הם, ואין החפץ יכול לנוח שם. ומבואר בגמרא לאל בדף זין עמוד ב', שאין לומר שמדובר בכותל שיש בו חור, ונח החפץ בחור שבכותל, משום שלרבה שאמר שחורי רשות הרבים. אין דינם כרשות הרבים, אז אם נח החפץ בחור, הוא פטור, שהחור רשות בפני עצמו הוא, וכיוון שאינו רחב ארבעה מקום פטור הוא, ואין כאן הנחה ברשות הרבים. וגם לאבאי שסובר שחורי רשות הרבים דינם כרשות הרבים, גם כן אין לומר שהמשנה מדברת כשנח בחור, משום שאם כן, גם אם זרק למעלה מעשרה תפחים, לדעת רבי מאיר שסובר שאומרים, חוקקין, דהיינו שרואים את הכותל שסביב החור כאילו נחקק, ורחב החור ארבעה על ארבעה, הוא חייב משום מוציא מרשות הרבים לרשות היחיד. אם כן, שאלת הגמרא, הרי לא נח החפץ על גבי הכותל, אלא חוזר לאחורה ונמצא שנח בתוך ארבע אמות ממקום העקירה. ומדוע חייב? מתרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, בדבילה שמינה שנינו. המשנה מדברת באופן שזרק תהנה שמינה שמחמת השמנוניות שבה, נדבקת היא בכותל ואינה חוזרת לאחוריה. ולמרות שגוף התהנה מונח בתוך ארבע אמות, שהרי המשנה מדברת אף כשאין ממקום שזרק עד הכותל רק ארבע אמות מצומצמות, בכל אופן חייב. כיוון שהכותל שמונחת עליו עומד חוץ לארבע אמות, כך אומר הרמב"ן. דנה הגמרא עוד בעניין הזורק חפץ בכותל, עניין שיהיה חייב משום מוציא מרשות הרבים לרשות היחיד. אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, אמר רב חייא שאמר רב בשמו של רב חייא, זרק חפץ ברשות הרבים למעלה מעשרה תפחים והלכה ונחה בחור כלשהו שבכותל הגבוה עשרה תפחים, שאין בו ארבעה על ארבעה תפחים, כי אם בחור הזה היה שטח של ארבעה על ארבעה תפחים, זה נחשב לרשות היחיד גמורה, ולדעת כולם היה חייב. וכשאין בו ארבעה על ארבעה תפחים, בזה דיבר רבי חייא. ודווקא בזורק למעלה מעשרה תפחים, אבל בתוך עשרה תפחים, מן הקרקע, לדעת הכל, פטור. כי גם אם נחשיב את החור כשטח של ארבעה על ארבעה תפחים, גם כן יהיה פטור. שמקום שהוא רחב ארבעה על ארבעה תפחים ואינו גבוה עשרה, קרמליטו. ומה שאמרו במשנה שהוא חייב זה רק משום שנחה הדבילה בפני הכותל, שאינו מקום מסוים והוא בטל לרשות הרבים, אז הוא נחשב כרשות הרבים. אז אם כן, אומר רב יהודה בשם רב שאמר בשם רבי חייא, אם זרק חפץ ברשות הרבים למעלה מעשרה תפחים והלכה ונחה בחור כלשהו שבכותל הגבוה עשרה תפחים, ובחור אין בו שטח של ארבעה על ארבעה תפחים, באנו למחלוקת רבי מאיר ורבנן. דבר זה תלוי במחלוקת רבי מאיר ורבנן במסכת יומא בדף י"א עמוד ב', לעניין חיוב מזוזה בשער עגול העשוי ככיפה. דהיינו שאין מזוזות השער עומדות בצורה ישרה ומשקוף על גביהם, אלא כל השער עשוי בעיגול. הוא גבוה עשרה תפחים הפתח, ורק למטה הוא רחב ארבעה תפחים. ושיעור הפתח החייב במזוזה הוא גובה עשרה תפחים ורוחב ארבעה תפחים. נחלקו רבי מאיר וחכמים בשער העשוי ככיפה שאינו רחב ארבעה תפחים, אלא בחלקו הסמוך לארץ, ולמעלה הוא רחב פחות מארבעה תפחים. לרבי מאיר הפתח חייב במזוזה באופן שיש בו כדי לחקוק עד שיעור ארבעה תפחים, ולרבנן פטור. ובמסכת יומא אמר אביי שלא נחלקו רבי מאיר ורבנן אלא בפתח, שבכל השלושה תפחים הסמוכים לארץ הוא רחב ארבעה תפחים, אבל כשאינו רחב ארבעה תפחים בכל השלושה תפחים הסמוכים לארץ, גם לרבי מאיר אינו חייב במזוזה. אם כן אומרת הגמרא, לרבי מאיר דאמר שהוא חייב במזוזה, זה כיוון שחוקקין להשלים, שרואים כאילו הכותל חקוק ויש בפתח שיעור החייב במזוזה. דהיינו שיש בכותל כדי לחקוק עד ארבעה תפחים, דהיינו שאם יחקק הכותל, יהיה הפתח ברוחב של ארבעה תפחים, אבל אם אין בכותל רוחב של ארבעה תפחים בגובה עשרה תפחים, אינו חייב במזוזה. ולכן במקום הזה, שיש מקום לחקוק, רואים כאילו הכותל חקוק, ומחייב, גם אצלנו בהלכות שבת, יהיה חייב משום מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, שרואים כאילו הכותל חקוק ויש בו חור בשיעור של ארבעה על ארבעה תפחים, והוא נחשב לרשות היחיד. כשם שבמזוזה אינו חייב, אלא אם כן יש מקום בכותל לחוק בו רוחב ארבעה, כך גם כאן בהלכות שבת, גם לדעת רבי מאיר, דווקא באופן שהכותל רחב ארבעה על ארבעה, אומרים חוקקין, אבל אם הכותל אינו רחב ארבעה על ארבעה, אז זורק פטור. ולרבנן דאמרי שאין חוקקין להשלים. לשיטת חכמים שלא אומרים שנחשב כאילו יש בכותל פתח שיעור החייב במזוזה, גם כאן בהלכות שבת לא מחייב, לא יהיה חייב על הזריקה הזו, כיוון שאין בחור שיעור של ארבעה על ארבעה תפחים, כדי להחשיבו כרשות היחיד. אומרת הגמרא תניא נמי אחי, וכן שנינו בברייתא כדברי רבי חייא, שדבר זה תלוי במחלוקת רבי מאיר וחכמים. שנינו בברייתא זרק חפץ ברשות הרבים למעלה מעשרה תפחים מן הקרקע והלכה ונחה בכותל, בחור כלשהו, רבי מאיר מחייב וחכמים פוטרין. מביאה הגמרא דין נוסף שאמר רב יהודה בשם רב בדיני הוצאה. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, תלע מתלקט עשרה מתוך ארבע, מדרון המגביה מעט מעט, כן, מין שיפוע, כשמגיע לאורך ארבע אמות הוא גבוה עשרה תפחים מקרקעיתו, וזרק חפץ מרשות הרבים ונח על גביו בראש התל, חייב שנחשב כאילו המקום המשופק הוא לא זקוף, ומקיף את ראש התל ונחשב ראש התל לרשות היחיד. ורשי כותב שהמקום הגבוה שבתל נחשב לרשות היחיד. ומבאר המהרש"ל שמהמקום שהגיע שיפוע התל לגובה 10 טפחים, הוא הנקרא גובה התל ודינו כרשות היחיד. ומבואר ברשי וכן במהירי שלא אמר רב את הדין תל המתלקט 10 מתוך 4, רק כדי למעט תל המתלקט 10 מתוך יותר מ-4. שאם אין התל מגביע 10 טפחים רק אחר יותר מארבע אמות, נחשב התל כחלק מרשות הרבים, שבאופן זה הוא מקום נוח לתשמיש כחלק מרשות הרבים. אבל אם התל מגביע 10 טפחים בפחות מארבע אמות, ודאי שגם תל כזה הוא רשות היחיד, שהרי תל כזה הוא פחות נוח להלך בו ממתלקט 10 מתוך 4. אומרת הגמרא תניא נמי אחי, וכן שנינו בברייתא כמו שאמר רב, מבוי ששווה לתוכו, שפתח המבוי, מבוי זו סמטה, ופתח הסמטה שווה לקרקע של המבוי, וקרקע המבוי גבוהה מקרקע רשות הרבים ונעשה מדרון לרשות הרבים, ומפתח המבוי הקרקע משופעת ויורדת לרשות הרבים, ומדובר שהשיפוע בגובה 10 טפחים כשמגיע לאורך 4 אמות, דהיינו מתלקט 10 מתוך 4, או שהיה פתח המבוי שווה לקרקע רשות הרבים, ושאר המבוי נמוך מרשות הרבים ונעשה מדרון לתוכו, דהיינו שמפתח המבוי ולפנים הקרקע משופעת ויורדת עד שהיא משתווה לקרקע של המבוי, אותו מבוי אינו צריך לא לחי ולא קורה כדי להתיר את הטלטול בו, שהשיפוע שבפתח המבוי נחשב למחיצה. רק נציין ונסביר, מבוי הפתוח לרשות הרבים שהוא מוקף מחיצות משלושה צדדים, הרי הוא רשות היחיד לכל דבריו, אלא שגזרו חכמים שלא לטלטל בו, אלא אם כן עשה לו לחי, דהיינו קנה בצד הפתח של המבוי גבוה 10 טפחים, או קורה שמניחים קורה רחבת טפח מכותל לכותל מעל פתח המבוי. במקרה הזה לא צריך לחי וקורה, כי השיפוע שבפתח המבוי נחשב למחיצה, כי הוא מבדיל את המבוי מרשות הרבים. רבי חנינא בן גמליאל אומר, תל המתלקט 10 מתוך 4 וזרק חפץ ברשות הרבים ונח על גביו, חייב שראש התל חשוב רשות היחיד. אומר הריטב"א שניתן להביא ראיה מדברי רב חנינא בן גמליאל, כיוון שחכמים אינם חולקים על מה שאמר רב חנינא בן גמליאל, שהזורק לתל המתלקט 10 מתוך 4 חייב. שהרי אם היו חכמים חולקים על רב חנינא בן גמליאל בזה, לא הייתה הגמרא מביאה ראיה לרב מדברי רב חנינא בן גמליאל. כי חכמים חולקים עליו, ולוודאי שחכמים לא חלקו עליו בזה. מה המחלוקת בין חכמים לרב חנינא בן גמליאל? חכמים אמרו שמבוי שפתחו משופע אינו צריך לחי וקורה, ולא רב חנינא בן גמליאל סובר שצריך לחי או קורה להיכר מדי רבנן גם באופן הזה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה השנייה בדף קוף עמוד א'. המשנה ממשיכה לבאר את דיני הזורק חפץ 4 אמות ברשות הרבים. אומרת המשנה, זרק חפץ ברשות הרבים לתוך 4 אמות מהמקום שעומד בו, ונתגלגל חוץ ל4 אמות פטור, לפי שלא התכוון לזריקה של איסור, כי הרי הוא התכוון שינוח החפץ בתוך 4 אמות, ואין חייבים על זריקה כזו בשבת, והרי הוא מתעסק במלאכת היתר ועלתה לו בידו מלאכת איסור שהוא פטור. זרק חפץ ברשות הרבים חוץ ל4 אמות, ונתגלגל על ידי הרוח לתוך 4 אמות, אף קודם שנפל על הארץ, חייב. ואין לפרש המשנה מדברת באופן שנח החפץ על הארץ חוץ ל4 אמות, כי באופן זה פשוט שהוא חייב, שהרי יש כאן זריקה גמורה חוץ ל4 אמות, ובוודאי אין במה שחזר ונתגלגל לתוך 4 אמות כדי לפוטרו, ודין פשוט כזה לא בא המשנה להשמיענו. ומבואר ברשי שאם נפל החפץ על הארץ, גם אם לא עמד שם אלא נתגלגל לתוך 4 אמות, פשוט הוא שחייב, שכל שהגיע לארץ ודאי הוא נחשב כמונח. ואילו תוספות בדיבור המתחיל החזתו, במסקנה דבריהם אומרים שגם חפץ המתגלגל על הארץ אינו נחשב כמונח, רק לפי מי שסובר שאומרים קלוטה כמי שהונחה דמי. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף קוף עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהזורק חוץ ל4 אמות ונתגלגל לתוך 4 אמות, חייב. כעת מבארת הגמרא מדוע הוא חייב, שואלת הגמרא, והלא נח, החפץ לא נח מחוץ ל4 אמות קודם שחזר לתוך 4 אמות, אם כן, מדוע חייב על העברתו מחוץ ל4 אמות? תרץ את הגמרא מר רבי יוחנן, והוא דין זה מדובר? באופן שנח החפץ חוץ ל4 אמות על גבי משהו, בתוך 3 טפחים הסמוכים לקרקע, לפני שחזר ונתגלגל לתוך 4 אמות על ידי הרוח. והוא הדין, אם לא נח על גבי משהו, אלא שהרוח עקבה את החפץ באוויר בתוך 3 טפחים הסמוכים לקרקע, ונחשב הדבר כלבוד, ולאחר מכן הכניסה אותו הרוח חזרה לתוך 4 אמות. אומרת הגמרא תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא כמו שאמר רבי יוחנן, זרק חפץ ברשות הרבים חוץ ל4 אמות ודחפתו הרוח והכניסתו לתוך 4 אמות בלא שנח כלל חוץ לארבע אמות, ואף על פי שחזרה ורוציאתו חוץ לארבע אמות פטור, שכשיצא החפץ חוץ לארבע אמות מכוחו הרי לא נח, ומה שחזר ויצא חוץ לארבע אמות על ידי הרוח אינו חייב על כך, כיוון שיציאה זו לא נעשתה מכוחו. אבל אם אחזתו הרוח משהו, יקבע אותו הרוח במקומו, דהיינו חוץ לארבע אמות מעט, אף על פי שחזרה והכניסתו לתוך ארבע אמות, חייב. כי מה שעמד על ידי הרוח, הרי זה נחשב הנחה. ומבואר בברייתא שאף אם לא נח החפץ על גבי משהו, אלא עמד באוויר, הרי זו הנחה. מכאן למד רשי, כפי שאמרנו לעיל, שלרבי יוחנן אין צריך הנחה דווקא על גבי משהו, אלא הוא הדין לעומד באוויר. כי הרי אמרה הגמרא שמבואר בברייתא כדברי רבי יוחנן. מביאה הגמרא שגם רבה אמר כאין דברי רבי יוחנן. ומבארת הגמרא מה החידוש בדבריו. אמר רבה תוך שלושה תפחים הסמוכים לקרקע לרבנן הסוברים לעיל בדף צד זין עמוד א', שאין אומרים שחפץ העובר באוויר נחשב כאילו מונח בקרקע, ונזכיר שלעיל בדף צד ו' ונחלקו רבי עקיבא וחכמים בזורק חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד, ועובר החפץ באמצע ברשות הרבים באוויר, רבי עקיבא מחייב וחכמים פותרים. ומבארת הגמרא שמדובר באופן שזרק את החפץ למטה מעשרה תפחים מן הקרקע. המחלוקת בין חכמים לרבי עקיבא, האם אומרים קלוטה כמי שהונחה. לרבי עקיבא אומרים ונחשב כאילו הונח החפץ ברשות הרבים, ולחכמים אין אומרים קלוטה כמי שהונחה. והרי הוא כמעביר חפץ מרשות היחיד האחת לרשות היחיד האחרת, ואין בזה איסור. אז אומר רבא תוך שלושה תפחים הסמוכים לקרקע לרבנן הסוברים, שאין אומרים שחפץ העובר באוויר נחשב כאילו מונח בקרקע, חפץ העובר שם צריך הנחה על גבי משהו כדי שיחשב כמונח. אומר רבא שלדעת חכמים, לא רק בין גובה שלושה תפחים לגובה עשרה תפחים אין אומרים קלוטה כמי שהונחה, אלא גם למטה משלושה תפחים סמוך לקרקע, אין הדבר נחשב כמונח, אלא אם כן נח על גבי משהו. אם לא נח על גבי משהו, אפילו אם עבר החפץ את כל רשות הרבים בתוך שלושה תפחים הסמוכים לקרקע ונח ברשות היחיד, פטור. וכן הדין בזורק ברשות הרבים חוץ לארבע אמות והגיע החפץ לתוך שלושה תפחים סמוך לקרקע וחזר ונח בתוך ארבע אמות למקום הזריקה, פטור. וכן אם זרק חפץ ארבע אמות ברשות הרבים בשוגג ונזכר אחרי שבא החפץ לתוך שלושה תפחים הסמוכים לקרקע קודם שנח, פטור. כי אין חייבים קורבן חטאת אלא אם היה שוגג מתחילת המלאכה ועד סופה. ואין אומרים שחשוב כאילו נח החפץ כשבא להעביר שלושה תפחים הסמוכים לקרקע ונחשב שנזכר אחרי שנגמרה המלאכה. ורב החולק על רב חילקי הברטובי שסובר לעיל בדף צד זין עמוד א', שרבי עקיבא וחכמים נחלקו דווקא באופן שעבר החפץ למעלה משלושה תפחים הסמוכים לקרקע. אבל אם עבר בתוך שלושה תפחים הסמוכים לקרקע, סובר רב חילקי הברטובי, לדברי הכל נחשב כמונח על הקרקע וחייב. אומרת הגמרא יתיב מריימר וכאמר לה לאשמעתה. ישב מריימר ואמר את השמועה הזו של רבא. אמר לי שאל אותו רבינה למריימר, לאו היינו מתניתין? וכי לא שמענו את הדין הזה של רבא ממשנתנו? שנינו במשנה. הזורק חפץ ברשות הרבים חוץ לארבע אמות ונתגלגל חזרה לתוך ארבע אמות, חייב. ואמר רבי יוחנן, והוא שנח החפץ חוץ לארבע אמות על גבי משהו, בתוך שלושה תפחים הסמוכים לקרקע קודם שחזר לתוך ארבע אמות. ומכך שלא אמר שחייב אם עבר בתוך שלושה תפחים הסמוכים לקרקע גם אם לא נח, משמע שבתוך שלושה תפחים אינו חשוב כמונח. אז מה מחדש רבא? אמר לי, ישיב מריימר לרבינה, מתגלגל כאמרת? האם אתה סבור ללמוד את דינו של רבא ממשנתנו המדברת בחפץ המתגלגל באוויר? הרי מתגלגל אין סופו לנוח במקום שעובר בו, ואפשר לומר שלכן אינו חשוב כמונח. אבל היי אופן זה שבו רבא מדבר, שהחפץ נופל לקרקע שתחת אותו מקום שהוא שם, כיוון דסופו לנוח שם, היינו סבורים שאף על גב דעדיין לא נח, כמן דנח דמי, הרי הוא נחשב כמונח. כמו כל דבר שבא כבר לתוך שלושה תפחים הסמוכים לקרקע, כמה שמלה נשמיענו רבא שאין אומרים כן, אלא גם באופן זה לא נחשב כאילו נח. ואם שכח שהוא שבת וזרק וקודם שהגיע לקרקע נזכר שהיום שבת, אינו חייב קורבן חטאת. ויש נפקמינה במה שהחפץ העומד באוויר נחשב כמונח לגבי שלושה דינים. א', זורק מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, ב', זורק מרשות הרבים חוץ לארבע אמות וקודם שנח חזר החפץ לתוך ארבע אמות, ג', שכח שהוא שבת וזרק ונזכר ששבת היום קודם שהחפץ נח, שהוא חייב. וחידושו של רבא, שאף באותו מקום שהוא עומד לנוח אינו נחשב כמונח, יש בו נפקמינה לגבי הדין של זורק בשוגג ונזכר שזה שבת קודם שנח. שר כדי לחייב זורק מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, ולחייב זורק חוץ לארבע אמות ברשות הרבים, צריך שיחשב החפץ כמונח במקום שאינו עתיד לנוח. ודבר זה אנחנו יודעים כבר מדברי רבי יוחנן שאינו נחשב כמונח. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וריי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף קוף עמוד ב'. ממשיכה המשנה לבאר דיני הזורק חפץ למרחק ארבע אמות. אומרת המשנה, זורק חפץ בים למרחק ארבע אמות פטור, שהים נחשב לקרמלית. שהזורק בפטור. דין נוסף אומר את המשנה, אם היה רקק מים, מקום שיש בו חול וחצת שנתערבו בהם מים, ורשות הרבים מהלכת בו, כלומר שהרקק נמצא ברשות הרבים ורבים עוברים בתוכו, הזורק חפץ לתוכו, למרחק 400 חייו, שרקק כזה נחשב לרשות הרבים, שהזורק בחייו. מבארת המשנה ועד כמה הוא עומקו של רקק מים, שיהיה נחשב לרשות הרבים ולא לקרמלית, כלשהו עמוק פחות מעשרה טפחים, אבל אם הוא עמוק 10 טפחים, דינו כקרמלית. מסיים את המשנה, רקק מים ורשות הרבים מהלכת בו, הזורק חפץ בתוכו למרחק 400, חייב. והגמרא בסמוך תבאר מדוע התנא חזר ושנה את הדין הזה. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף קוף עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. המשנה כתבה שהזורק חפץ לרקק מים שרבים מהלכים בו חייב. לאחר מכן חזרה ושנתה המשנה את הדין הזה פעם נוספת, מבארת הגמרא מדוע המשנה כתבה את הדין הזה פעמיים. אמר לי ההוא מרבנן לרבה, שאל אחד מהחכמים את רבה ביש, למה אילוך אילוך תרי זימני? מובן הדבר שהתנא ששנה את משנתנו כתב פעמיים את הדין, שמקום שרשות הרבים מהלכת בו נחשב לרשות הרבים, שכן הקמה השמלן, התנא השמיענו בזה שני דינים. האחד שאילוך על ידי הדחק שמי אילוך, נחשב לאילוך, כלומר, מקום שרבים רגילים ללכת בו נחשב לרשות הרבים, גם אם אותם רבים יכולים ללכת שם רק בדוחק, לפי שגם הליכה בדוחק נחשבת להליכה, ואת הדין הזה לומדים מכך שהרקק נחשב לרשות הרבים, אף על פי שהרבים מהלכים שם רק בדוחק, וחוזר התנא ושונה את הדין הזה, שמקום שרשות הרבים מהלכת בו נחשב לרשות הרבים, גם אם הרבים יכולים ללכת שם רק בדוחק, כדי להשמיענו דין נוסף, שדווקא הליכה בדוחק נחשבת להליכה, אבל תשמיש שהרבים משתמשים על ידי הדחק, לא שמי תשמיש, אינו נחשב לתשמיש, ומקום שרבים משתמשים בו בדוחק אינו נחשב לרשות הרבים, מחמת התשמיש הזה. ולכן, גומה שנמצאת ברשות הרבים ועומקה פחות מעשרה טפחים, אינה נחשבת לרשות הרבים, ואף על פי שהיא ראויה לרבים לתשמיש, שיכולים להצניע בה כובעים או סודרים, מכל מקום, הועיל ותשמיש זהו רק בדוחק, אינה נחשבת לרשות הרבים מהמתו. ודינה חלוק מדין עמוד שנמצא ברשות הרבים וגובעות תשעה טפחים שנחשב לרשות הרבים, הועיל וראוי לרבים לתשמיש, שיכולים לכתף עליו, דהיינו לתקן על גביו, את המסוי המונח על כתפיהם, כפי שלמדנו לעיל בדף ח' עמוד א', לפי שתשמיש זה אינו תשמיש על ידי הדחק. אם כן, מסיימת הגמרא את קושייתה, אלא רקק רקק תרי זימני, למה למדוע התנא כתב פעמיים את דין הילוך על ידי הדחק, דווקא ברקק, הרי היה לו להשמיענו אופן אחר של הילוך על ידי הדחק. מתרץ רב על האומי רבנן על הקושייה שלו, חד פעם אחת, התנא שנה את הדין הזה כדי להשמיענו שהרקק נחשב לרשות הרבים בימות החמה. וחד, ופעם נוספת התנא שנה את הדין הזה כדי להשמיענו שהרקק נחשב לרשות הרבים גם בימות הגשמים. וצריכי, וצרח התנא להשמיענו שבשני אופנים אילו הרקק נחשב לרשות הרבים. מדוע? דהי תנא חדה, אם הוא היה משמיע את הדין הזה פעם אחת אבי אמינא, הייתי חושב, אני מילי דברים אילו אינם אלא בימות החמה דאבידי אינשי דמסגי לאקורי נפשיו. שאנשים עשויים ללכת ברקק שיש בו מים כדי לקרר את עצמם, אבל בימות הגשמים שאין דרכם בכך, לא, לא נחשב הרקק לרשות הרבים. לכן היה צריך להשמיע לנו, שגם בימות הגשמים, נכנסים אנשים לתוך הרקק. וישמועינן אם היה התנא משמיענו שהרקק נחשב לרשות הרבים בימות הגשמים, היינו סבורים שדווקא בימות הגשמים דינו כן, דקייבן, דמיטנפי, מכיוון שבימות הגשמים בגדי האנשים מלוכלכים מחמת הרפש והעתיד שברשות הרבים לא אכפת להו. שבגדיהם יתנפו יותר ולכן הם הולכים בתוך הרקק, אבל בימות החמה שבגדיהם אינם מלוכלכים ממילא הם אינם עוברים ברקק כדי שלא יתנפו בגדיהם, לא, אין הרקק נחשב לרשות הרבים. לכן כפה לתנא הדין הרקק כדי להשמיענו שבין בימות החמה ובין בימות הגשמים הרקק נחשב לרשות הרבים. אביי אמר, אביי מתרץ באופן אחר, יצטריך וצרח התנא לכפול את דין הרקק. לסל כדאי דחמינא היה לו בדעתך לומר, הנימילי איך דלואה וארבע אמות, דברים אילו אינם אלא ברקק שאינו רחב ארבע אמות שבני רשות הרבים מהלכים בו, משום שיותר נוח לעבור בו מאשר להקיפו. אבל איך דאווה ארבע אמות עקופה מהכפילי, אבל ברקק שהוא רחב ארבע אמות, כיוון שלא נוח להילוך בני רשות הרבים, וממילא הם העדיפים להקיפו יותר מאשר לעבור בו, אז זה לא ייחשב לרשות הרבים, אלא ייחשב לקרמלית. לכן חזר התנא ושנה את דין הרקק כדי להשמיענו שגם רקק רחב 400 נחשב רשות הרבים, משום שבני רשות הרבים מהלכים בו בדוחק, והילוך על ידי הדחק נחשב להילוך. והבאי לא חולק על דברי הגמרא לעיל שהתנא כפה לדין הרקק כדי להשמיענו שהרקק נחשב לרשות הרבים, בין בימות החמה ובין בימות הגשמים, אלא בא להוסיף שהתנא כפה לדין הרקק גם כדי להשמיענו את החידוש הזה. ואותו דבר רבשי, בתירוצו הבא עלינו לטובה, לא חולק על אביי ורבה, אלא בא להוסיף חידוש נוסף. רבה שיאמר, תירוץ אחר, איץ תריך וצרח התנה לכפול את דין הרקק. סלקת הייתה חמינה, יאו לו בדעתך לומר, הנימי לי, דברים אלו אינם אלא איך, רק באופן דעה והרקק ארבעה תפחים, שדרך האנשים לעבור בתוכו לפי שנוח יותר לעבור בתוכו מאשר לדלג עליו, ולכן הוא נחשב לרשות הרבים. אבל איך דלואה וארבעה, במקום שהרקק לא רחב ארבעה תפחים, מפסי פס אילי, דרך האנשים לפסוע ולדלג מעליו, ואינו נחשב לרשות הרבים. לכן חזרת ענה ושנה את הדין הזה פעמיים, כדי להשמיענו שגם רקק שאינו רחב ארבעה תפחים, נחשב לרשות הרבים, מפני שאנשים רבים עוברים גם בתוך הרקק הזה. ודווקא גומה אינה נחשבת לרשות הרבים, גם אם אינה רחבה ארבעה תפחים, משום שהרבים מדלגים עליה מכל צעד שהם באים, ואינה נוחה להילוך. מה שאין כן רקק, אף על פי שהרבים מדלגים עליו, אם הם באים מצד רוחבו, מכל מקום, אם הם באים מצד אורכו, אינה מדלגים, אלא פוסעים בתוכו, ולכן הוא נחשב לרשות הרבים. כך בפירוש המיוחס לרן. אומרת הגמרא, ואז דרבשי לטעמי, ודבר זה שאמר רבשי שהרקק נחשב לרשות הרבים, גם אם אנשים רבים מדלגים מעליו, אמר זאת לשיטתו. ואמר רבשי, איימן דזריק, מי שזרק חפץ ברשות הרבים למרחק 400, והלך החפץ ונח אגודה דגמלה, על לוח עץ שמונח לרוחב הגשר ורוחבו פחות מארבעה תפחים, ויש רווח מועט בין לוח זה לשאר הלוחות שבגשר, או שהלוח מתנדנד לפי שאינו קבוע היטב במסמרים, מחייב, חייב כדין זורק חפץ ברשות הרבים, ואף על פי שכיוון שרוחבו פחות מארבעה תפחים, יש אנשים שמדלגים מעליו ואינם מניחים את רגליהם עליו. מדוע? שהרי רבים בוקעין בו. אנשים רבים כן הולכים עליו, ולכן נחשב לרשות הרבים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף קוף עמוד ב'. משנתנו מוסיפה לבאר את דיני הטלטול בים. אומרת המשנה, זורק חפץ מן הים שהוא קרמלית ליבשה שהיא רשות הרבים, וכן הזורק מן היבשה שהיא רשות הרבים לים שהוא קרמלית, וכן הזורק חפץ מן הים שהוא קרמלית לספינה שהיא רשות היחיד, ומדובר בספינה עמוקה 10 טפחים, כלומר שבצד הפנימי של דפנות הספינה יש גובה 10 טפחים, לכן הספינה נחשבת לרשות היחיד. אבל אם אין שם גובה 10 טפחים, הספינה נחשבת לקרמלית ומותר לכתחילה לטלטל מהים לתוכה וממנה אל הים. כך רשי לקמן בדף קוף א'. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן הזורק מן הספינה שרשות היחיד לים שהוא קרמלית, וכן הזורק מן הספינה לחברתה, פטור, משום שהזורק מרשות הרבים או מרשות היחיד לקרמלית או להפך, פטור. נשאלת השאלה, מדוע המשנה הוא צריכה לכתוב את הדינים הללו? הרי כבר שנינו במשנה לאיל, שהזורק 400 בים, פטור, ומכאן שים הוא קרמלית. אומר הרי מילוניל, שאגב מה שנתבאר במשנה בדין טלטול בספינות קשורות מזו לזו, כותבת המשנה גם דין טלטול מהים לספינה. וכיוון שכתבה את הדין הזה שעוסק בטלטול מקרמלית לרשות היחיד, הוסיפה וביארה גם דין טלטול מהים ליבשה שעוסק בטלטול מקרמלית לרשות הרבים. אומרת המשנה, דין נוסף, היו שתי ספינות קשורות זו בזו והן סמוכות זו לזו והן הפסק 4 תפחים ביניהן, כי אם יש רווח של יותר מ4 תפחים, הים שהוא קרמלית מפסיק ביניהן. השתי ספינות קשורות זו בזו מטלטלין מזו לזו, ואם אינן קשורות אף על פי שמוקפות שסמוכות זו לזו, אין מטלטלין מזו לזו. ובגמרא לקמן מבואר שמשנתנו מדברת בספינות של שני בני אדם, שהיתר לטלטל מזו לזו הוא על ידי שעושים ביניהם עירוב חצרות. ואם הספינות סמוכות זו לזו וקשורות זו לזו, מותר לטלטל ביניהם על ידי עירוב חצרות. אבל אם אין הספינות קשורות זו לזו, הם עשויות להתרחק זו מזו, והים שהוא הקרמלית יפסיק ביניהם והתבטל העירוב, ולכן אסרו לטלטל גם קודם שהתרחקו זו מזו. כך בפירושו של רשי. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף קוף עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. נתבאר במשנה שאסור מדי רבנן לזרוק מהים לספינה, שהרי שנינו שהזורק מהים לספינה פטור, ובכל מקום ששנינו לעניין שבת פטור, הכוונה פטור מחיוב חטאת, אבל אסור לעשות כן מדי רבנן, כפי ששנינו בתחילת המסכת בדף ג' עמוד א'. דנה הגמרא, באיזה אופן ניתן להתיר למפליגים בספינה למלות מים מהים לספינה? איתמר נאמר בבית המדרש, המפליג בספינה בים כיצד ימלא מים מהים כדי להכניסם לספינה? רבונה אמר, מוציאים מימנה מדפנות הספינה זיז כלשהו מעל גבי המים, וממלא מים מהים ומכניסם לספינה. רב חיסדא ורבא ברבונה המרי, עושה מקום 4 תפחים, כלומר, לוקח מחיצות ותולה אותה מעל המים באופן שמקיפות חלל בשיעור של 4 על 4 תפחים מעל המים, ונחשב כאילו המחיצות יורדות עד למים וממלא מים מהים דרך מקום זה ומכניסם לספינה. ואף על פי שבכל מקום מחיצה תלויה אינה מתירה לטלטל באוויר שתחתיה, לפי שהגדיים בוקעים תחתיה, הקלו חכמים במים שמחיצה תלויה כן מתירה בהם. כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף קופה א' עמוד ב'. מבארת הגמרא במנך לקוה האמוראים, בגמרא לאל בדף זין עמוד א' מבואר שכרמלית תופסת עד 10 תפחים, כלומר, שרשות הכרמלית שתקנו חכמים לא לטלטל בה או באווירה, היא עד גובה 10 תפחים בלבד. אבל האוויר שלמעלה מ10 תפחים מהקרקע אינו נחשב לכרמלית, אלא למקום פטור. מבארת הגמרא רבונה אמר מוציא הימן הזיז כלשהו וממלא. כסבר כרמלית מערה משכינן, 10 תפחים של כרמלית נמדדים מקרקעית הים, והאווירה, האוויר שהוא למעלה מ10 תפחים מקרקע הים, אפילו אם יש בו מים, אינו כרמלית אלא מקום פטורו. ובדינו דזיז נמי לא ליבאי. מעיקר הדין אין צריך אפילו זיז כדי למלא את המים, משום שמותר לכתחילה לטלטל ממקום פטור לרשות היחיד או לרשות הרבים. אלא שיצריכו להוציא זיז כאיכד אלה הבי להיקרה, כדי שיהיה לו עיקר שמקום זה אינו כרמלית ולא יבוא לטלטל מכרמלית גמורה לרשות היחיד. ואף על פי שבשאר מקומות התירו להוציא ממקום פטור לרשות היחיד בלי שום עיקר, כאן יצריכו עיקר, משום ששפת המים נראית ככרמלית ואין הדבר ניכר שהיא מקום פטור. רב חיסדא ורבא בר אבונה המרי עושה מקום 4 תפחים וממלא, כסברי הם סוברים כרמלית משפת מיה משכינן. 10 תפחים של כרמלית נמדדים מפני המים, דמיה ארה סמיכתא, משום שהמים שבים נחשבים כחלק מקרקעית הים וכאילו קרקעית הים היא קרקע עבה, ולכן מודדים את גובה הכרמלית מפני המים ולא מקרקעית הים. ולכן היא לא עביד מקום 4 תפחים. אם הוא לא יעשה מקום של 4 תפחים, כמטלטל מכרמלית לרשות היחיד, הרי הוא עומד ומטלטל מכרמלית לרשות היחיד. ורבונה לא חולק על הבאי שאמר לאל בדף קוף עמוד א', שבור עמוק 10 ורחב 4 תפחים נחשב לרשות היחיד גם אם יש בו מים, משום שאין המים מבטלים את המחיצות. הוא לא חולק עליו משום שטעמו של הבאי הוא, שרשות היחיד עולה עד לרקיע, וכיוון שאין המים מבטלים את המחיצות, נמצא זה משתמש ברשות היחיד. אבל אצלנו בים, ים הוא כרמלית, ואוויר כרמלית למעלה מ10 תפחים הוא מקום פטור. וכיוון שמודדים את 10 תפחים מקרקעית הים, נמצא שהיא ממלא למעלה מ10, הרי הוא ממלא ממקום פטור. מקשה רב נחמן על רבונה, אמר לרב נחמן לרבא ברבוע, ולרבונה דאמר ש10 תפחים של כרמלית נמדדים מקרקע הים, ולפיכך מוציא הימן הזיז כלשהו מן הספינה וממלא מים מן הים, ואין צריך לעשות מחיצות, קשה. זימנין דלקה 10, הרי פעמים שאין במים עומק 10 תפחים, וגם אם נמדוד 10 תפחים מקרקע הים, הרי האוויר שסמוך לפני המים נחשב לכרמלית, וכשממלא מים מהים לספינה, כמטלטל, הוא מטלטל מהים שהוא כרמלית לספינה, שהיא רשות היחיד. אמר להישיב לו רבא ברבוע לרב נחמן, גמרינן מקובלנו, דאין ספינה שהיא גדולה, מהלכת במים שהם עמוקים פחות מ10 תפחים. כי שנינו במשנה ספינה ולא הריבה, והכוונה לספינה גדולה. ולכן אין לחשוש שמה לא יהיה במים עומק של 10 תפחים. מקשה הגמרא ואמור שהיית לה, והרי יש לה ספינה בליטה, שראש הספינה הולך ומגביע מהמים, וחלק זה של הספינה יכול להלך גם במקום, שאין המים עמוקים 10 תפחים. ואם ממלא מים מהים כנגד אותו מקום שאינו עמוק 10 תפחים, הרי הוא מטלטל מים מכרמלית, שהים הוא כרמלית לעבר רשות היחיד שזה הספינה, אמר רב ספרה, מתרץ רב ספרה, גשושי אז לקמה. לפני הספינה הולכים בני אדם שממשמשים ובודקים במקלות את עומק המים, ואינם מניחים לספינה ללכת במקום שאינו עמוק 10 תפחים. זאת כדי שלא תלך פתאום למקום שאינה יכולה לצאת ממנו, ותשכון באותו מקום ולא תוכל לשוט. מקשה רב נחמן בר יצחק על דעת רב חיסדא ורבא בר אבונה. אמר לרב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין, לרב חיסדא ולרבא בר אבונה, דהמרי, לשיטתם שהם אומרים שעושה מקום 4 תפחים, וממלא מים מן הים לספינה, שופכין דידי איכישא דילהו, איכן יטיל את מי השופכין של הספינה, כגון מי רחיצת כוסות וקערות, אומר רש"י, הרי הים נחשב לכרמלית, אם יטיל את מי השופכין מהספינה לים, הרי הוא מטלטל מרשות היחיד לכרמלית, ולא מסתבר שיתריכו לעשות מחיצות נוספות במקום אחר לשופכין. מוסיפה הגמרא, וכי תימא דשא דילהו באותו מקום, תאמר שיטילם דרך המקום שהקיפו במחיצות, על מנת לשאוב מים מן הים לספינה, בדיוק לאותו מקום ישליחו את מי השופכין? מאיסילי. מעטה המים שימלא לאחר מכן דרך אותו מקום יהיו מאוסים עליו ולא יוכל לשתותם. אבל לרבונה שסובר שעושה זיז וממלא, ניתן לומר ששופך את השופכין ליד מקום הזיז, ואין לחשוש שמה המקום ימאס ולא יוכל למלות משם. תרץ רב חייא בר אבין דשדלי הוא הדפנה דספינה, יכול להטיל את מי השופכין על דפנות הספינה והם ירדו מעליהם לים. מקשה הגמרא, והא אף על פי שאינו זורק לים את מי השופכין אלא שופכם על דופן הספינה ומשם הם נשפכים לים, מכל מקום איקה כוחו, המים יורדים לים מכוחו ונמצא מוציא מרשות לרשות. תרץ את הגמרא בהוצאה שעל ידי כוחו, בקרמלית לא גזרו חכמים. ולכן מותר לשפוך את מי השופכין על דפנות הספינה, אף על פי שהם יורדים לים מכוחו. ואיר את הגמרא ומינת תימרה, מניין אני אומר שלא גזרו על כוחו בקרמלית, דתניה, שנינו בברייתא, ספינה אין מטלטלין לא מתוכה לים ולא מן הים לתוכה. רבי יהודה אומר, אם הספינה עמוקה 10 תפחים, ואין גבוהה 10 תפחים מהמים, כלומר חלל הספינה מבפנים גבוה 10 תפחים, ועל כן נחשבת הספינה רשות היחיד, והיא נקראת עמוקה משום שכשהדפנות גבוהות 10 מבפנים, נמצא שתחתית הספינה עמוקה 10 תפחים, והחלק החיצון של הספינה בולט מעל שפת הים אינו גבוה משפת הים 10 תפחים, כיוון שהספינה שוקעת במים מכובד מסעה, באופן זה מטלטלין מתוכה לים, אבל לא מטלטלין מן הים לתוכה. ודווקא בספינה שעמוקה 10 ואינה גבוהה 10, אסור לטלטל מהים לתוכה, אבל בספינה שאינה עמוקה 10, הספינה עצמה נחשבת לקרמלית ומותר לטלטל מהים שהוא קרמלית לתוכה. וכן בספינה שהיא גבוהה 10, מותר לטלטל מהים לתוכה, משום שלמעלה מ10 תפחים הוא מקום פטור. וכאשר מקביע את ידו למעלה מדופן הספינה שגבוה 10 תפחים מפני הים, הרי הוא מטלטל דרך מקום פטור. ואף על פי שהמטלטל מרשות הרבים לרשות היחיד דרך מקום פטור, חייב כמבואר לעיל, בדף ת' עמוד א', בכל אופן בקרמלית שאיסורה רק מדרבנן, לא יחמירו בזה ומותר לטלטל ממנה לרשות היחיד. בררת הגמרא, מה ישנה, מה שונה טלטול מן הים לתוכה, דלא, שלא התיר רב יהודה דכמטלטלינן, משום שנמצא שמטלטל מהים שהוא בקרמלית לספינה שהיא רשות היחיד, אם כן מתוכה לים נמי. גם מתוך הספינה לים יש לאסור דכמטלטל שנמצא שמטלטל מרשות היחיד לקרמלית, מדוע בזה לא עשה רב יהודה? בררת הגמרא, אלא לאו אחודה. אלא ודאי האופן שבו התיר רב יהודה לטלטל מהספינה לים, הוא כששופך את המים על עובי דופן הספינה שהוא רשות היחיד. והמים יורדים לים דרך דפנותיה מכוחו. ושמה מינה יש להוכיח מכאן, שעל הוצאה על ידי כוחו בקרמלית לא גזרו חכמים. מסיקה הגמרא, שמה מינה אכן יש להוכיח כך. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעת הדשמי הענקית, בדפינו המאה במסכת שבת עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אגוז על גבי כלי וכלי על גבי מים, מה הספק של הגמרא בזה? שאלה שנייה, זרק למעלה מעשרה ונח בחור כלשהו, מה הדין בזה ומדוע? שאלה שלישית, זרק חוץ לדלת אמות ונתגלגל לתוך דלת אמות, מה הדין בזה ומדוע? שאלה רביעית, הזורק על דף של הגשר המונח לרוחבו, מה הדין ומדוע? שאלה חמישית, הנמצא בספינה ורוצה למלא מים מהים, כיצד יעשה? שאלה אחרונה, איזו ספינה לא מהלכת בפחות מעשרה תפחים? התשובה בתוספות. אלה מוריי ורבותיי, השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית, זה אתה. בדפינו היומי, דף קוף, הדף המאה של מסכת שבת, וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. אם היה כלי צף על גבי מים ופירות בתוך הכלי ופשט ידו ולקח מן הפירות והוציא פטור, שהרי לא נחו הפירות על גבי הארץ ונמצא שלא עקר מעל גבי מקום 4 תפחים. שמן שצף על גבי יין ונגע טבול יום בשמן לא פסל אלא השמן. בור שהוא עמוק 10 ורחב 8 ברשות הרבים וזרק מחצלת מרשות הרבים וחילק הבור ברוחבו לשניים פטור, שהרי אם הנחת הכלי בטלו המחיצות ונעשה כל מקום פחות מ-4 ל-4. אם יש גומה בים עמוקה 10 תפחים ורחבה 4 תפחים, דינה כרשות היחיד והזורק לתוכה מרשות הרבים חייב, ומדרבנן דינה כקרמלית ואסור לטלטל מרשות היחיד לתוכה. רשות הרבים אינה תופסת אלא עד 10 תפחים, ולכן הזורק ברשות הרבים דבילה שמינה, או שזרק חלב או בצק ונדבק בכותל, אם נדבק למעלה מ10 תפחים כזורק באוויר, כי למעלה מ10 ברשות הרבים מקום פטורו. ואפילו קרמלית אינו, מכל מקום לכתחיל אסור לזרוק למעלה מ10 שמה ייפול על הארץ, נדבק למטה מ10 תפחים כזורק בארץ וחייב. זרק למעלה מ10 ונח בחור כלשהו, פטור. כל דבר שהוא ברשות הרבים שהוא גבוה מ10 ולמעלה, אם הוא רחב 4 ל-4 תפחים, אבי רשות היחיד. ואם לאו, אבי מקום פטור, אפילו אם יש בו מקום כדי לחוק ולהשלימו ל4 תפחים. זרק לתוך 400 ונתגלגל חוץ ל400 פטור. זרק חוץ ל400 ונתגלגל לתוך 400. אם נח על גבי משהו חוץ ל400 ואחר כך נתגלגל ונכנס לתוך 400, חייב. ואם לא נח כלל, הרי זה פטור. הזורק מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע, אף על פי שעבר החפץ באוויר, רשות הרבים פטור, והוא שיעבור למעלה משלושה תפחים, אבל אם עבר בפחות משלושה תפחים סמוך לקרקע ונח על גבי משהו, אף על פי שנעקר או נתגלגל ויצא החפץ לרשות היחיד האחרת, הרי הוא כמי שנשאר עומד ברשות הרבים ולפיכך חייב. וכן הזורק מרשות הרבים לרשות הרבים ורשות היחיד באמצע פטור, ואם עבר החפץ בפחות משלושה סמוך לארץ ונח על גבי משהו, אף על פי שחזר ונתגלגל ויצא לרשות הרבים השנייה, הרי הוא כמי שנשאר עומד ברשות היחיד ולפיכך חייב. עד כאן שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי, כרגלנו בסייעת הדשמיה, עם משנה יומית, חלק א' וחלק ב'. משנה יומית חלק א' מסדר זרעים, מסכת תרומות, פרק א' משנה ז'. התורה לא נתנה שיעור לתרומה ואפילו חיטה אחת פותרת את כל הקרי, אלא שחכמים קבעו שיעור. באה המשנה ללמד שאף על פי שחכמים קבעו שיעור לתרומה, מכל מקום נוהגים כדין תורה שאין מפרישים את שיעור התרומה, אלא מעומד, בהערכה. אומרת המשנה, משנה ז' בפרק הראשון במסכת תרומות, אין תורמים, לא במידה ולא במשקל ולא במניין, אלא מפרישים מעומד הדעת כפי השיעור שקבעו חכמים. אמר בפסוק, ונחשב לכם תרומותיכם, במחשבה אתה תורם, כלומר בעומד, ואין אתה תורם לא במידה ולא במשקל ולא במניין. אבל תורם הוא את המדוד ואת השקול ואת המנוי, שמודד אדם ושוקל ומונה את טבלו, וכשמפריש ממנו תרומה גדולה מפרישה מעומד. המשנה בא להשמיענו שמצווה שימדוד הטבל קודם שיתרום, כדי שיידע לתרום מעומד אחד מ-50 מן המדוד כעין בינונית. אין תורמים בסל ובקופה שהם של מידה, שכשהם מלאים מחזיקים במידה מסוימת ואסור לתרום בהם אפילו כשאינו מתכוון למדוד, כי נראה כאילו הוא תורם במידה, אבל תורם הוא בהן בסל ובקופה, חציין ושלישן, שהואיל ואינו ממלא אותם הרי ניכר שאינו מודד אלא תורם מעומד, לא יתרום בסאה בכלי המיוחד למדידת סאה, חציה אפילו חציה שחציה מידה. יש בסאה סימן לחציה, ואז נמצא תורם במידה. מסכת תרומות פרק א' משנה ח', אין תורמין שמן על זיתים הנקטשים במכתשת להוציא שמנם ולא יין על הענבים הנדרכים, שזה דומה לתורם מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו, ואם תרם שמן על זיתים הנקטשים או יין על ענבים הנדרכים, תרומתו תרומה גמורה מן התורה. ויחזור ויתרום מדי רבנן, כלומר שלאחר שישלים קטישת הזיתים או דריכת הענבים, יחזור ויפריש תרומה מהשמן שיצא מהזיתים או מהיין שיצא מהענבים. כי כנסו אותו חכמים משום גדר טהרה, כגון בזיתים, שאם אתה אומר שמפריש מן השמן על הזיתים, יפריש מיד שמן טהור על הזיתים, ואחר כך יעשה את הכל בתומה. אבל כיוון שאסרו לו לאסר שמן על הזיתים, הרי יצטרך לעשות את זיתיו בטהרה, שאם יתאמו הזיתים לא יוכל להפריש עליהם מן השמן הטהור, כי אין מפרישים מן הטהור על הטמא, לפיכך יצטרך להיטהר ולעשות את בדו בטהרה. ומכאן גם בדיעבד גזרו עליו לתרום שנית. הראשונה, אומרת המשנה, מדמעת בפני עצמה, אם נפלה התרומה הראשונה לתוך חולין ולא היו בחולין 100 חלקים כנגדה, נעשית התערובת מדומה, כלומר שדינה כתרומה ואסורה באכילה לישראל, ונמכר הכל הכהנים לפי שהתרומה הראשונה תרומה גמורה היא מן התורה, וחייבין עליה חומש זר האוכלה בשוגג משלם לכהן, קרן וחומש כדין תרומה גמורה, אבל לא שנייה, כשהתרומה השנייה אינה מדמעת ואין חייבים עליה חומש לפי שמן התורה, אינה תרומה. זוהי המשנה היומית שלנו חלק א', אנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית. במסגרת מפעל המשנה היומית קביעותה, סדר קודשים, מסכת מעילה, תחילת הפרק השני. הפרק הקודם עסק בדיני מעילה בקורבנות פסולים, והפרק שלפנינו דן בדיני מעילה ודינים נוספים בקורבנות. איזה קורבנות? קודשי קודשים כשרים. משנתנו עוסקת בחטאת העוף. חטאת העוף מועלין בה משהוקדשה בפה, באמירת הרי זו חטאת לאחר שנמלקה וכשרה נעשתה ראויה להיפסל. בין הגיעתו של טבול יום תמשת, אבל ודאין לא הגיע הלילה של אחר טבילתו, ובין הגיעתו של מחוסר כיפורים תמי הטעון הקרבת קורבן לגמר טהרתו, שטבל והעריף שמשו, אבל עדיין לא הקריב את קורבנו ובלינה, לאחר שהוזה דמה על המזבח. חייבים עליה קראת משום אכילת פיגול נותר ותמי ואין במעילה. מסכת מעילה פרק ב' משנה ב'. עוברת המשנה כעת ללמד את דיני עולת העוף. עולת העוף מועלים בה משהוקדשה באמירת הרי זו עולה כאשר נמלקה, וכשרה נעשתה ראויה להיפסל בנגיעתו של טבול יום ובנגיעתו של מחוסר כיפורים, ובלינה כאשר מצד דמה על קיר המזבח חייבים עליה קראת משום אכילת פיגול נותר ותמה, ומועלים בה גם לאחר שהוקטרה על המזבח ונעשתה איפר עד שתייצא יצא אפרה לבית הדשן שמחוץ לירושלים. מסכת מעילה פרק ב' משנה ג', עד כאן עסקה המשנה בקורבנות עוף, כעת עוברת המשנה לעסוק בקורבנות בהמה שהם קודשי קודשים, ומתחילה בדיני פרים וסעירים הנשרפים. פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים שהם חטאות שמזים מדמם בהיכל, ויש מהן שגם בקודש הקודשים ובשרם נשרף מחוץ לירושלים, מועלים בהם משהוקדשו באמירה בפה הרי זו חטאת, כאשר נשחטו וכשרו נעשו ראויים להיפסל בנגיעת טבול יום ובנגיעת מחוסר כיפורים ובלינה. לאחר שהוזה דמן, חייבים עליהם קראת משום פיגול נותר ותמה, ומועלים בהם בבשרם גם לאחר זריקת דמם, וגם כשהוא בבית הדשן שהוא מקום שריפתם, עד שיותח הבשר שיישרף ויעשה פיחמים. מסכת מעילה פרק ב' משנה ד', עוברת המשנה לעסוק בעולת בהמה. העולה, עולת בהמה מועלין בה משהו הוקדשה בפה באמירת הרי זו עולה, מכיוון שהיא קודש קודשים, כאשר נשחטה וכשרה נעשית ראויה להיפסל בנגיעת טבול יום, ובנגיעת מחוסר כיפורים ובלינה. משנזרק דמה חייבים עליה כרת משום אכילת פיגול נותר וטמא, והחל מאותה שעה אין מועלים בעורה, אבל מועלים בבשר גם לאחר זריקת הדם וגם לאחר שהוקטר על המזבח ונעשה איפר עד שיצא אפרה לבית הדשן מחוץ לירושלים. אלה הם ארבעת המשניות שלנו במסגרת מפעל המשנה היומית קביעותה, והשלמנו גם את שתי המשניות של שבת קודש פרשת שלח לך, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון חב ב' בסיוון תשפ"א סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה את הדף המאה, דף קוף, במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני חג בסיוון חב ג' בסיוון תשפ"א, ונלמד את הדף המאה ואחד, דף קוף א', במסכת שבת. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.